ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עירובין דף עין ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 10 שורות מלמעלה. לפני שנפתח במשנה, מומלץ להצטייד בספר ציורים שמלווה את המסכת מתחילתה, ואנחנו המלצנו על ספר פירוש חי, וכעת ציור מספר 28 בספר פירוש חי. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שזה ממשיך עד עמוד ב', 5 חבורות, זה קבוצות אנשים, בתקלין. תקלין זה בית גדול עם הרבה חדרים, שרוצים לערב עם שאר בתים בחצר. שאלת מפתח, מה מהווה חילוק רשויות בין החבורות בתקלין? 1. מסיפס, זה הפרדה קלושה, כמו הוא עשוי מעצים דקים, נמוך מאוד. 2. מחיצת 10, מחיצות 10, כבר 10 טפחים, מחיצות שאין מגיעות לתקרה. 3. מחיצות המגיעות לתקרה. המשנה, 5 חבורות ששבתו בתרקלין אחד, אומר רש"י, בתרקלין אחד, וחילקוהו לחמישה, וכולן יש להם פתח מן התרקלין לחצר, וצריך לערב עם שאר בני חצר. באותו חצר יש עוד מגורים, עוד בתים. המשנה ממשיכה, בית שמאי אומרים, עירוב לכל חבורה וחבורה. ובית הלל אומרים, עירוב אחד לכולן. ומודים, בזמן שמקצתן שורים בחדרים או בעליות, שהן צריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. הרש"י, בית שמאי אומרים, רשויותיהן חלוקים, וצריך לכל חבורה ליתן פת בעירוב החצר. תהבו להו כ5 בתים, ועדין דאם באו להוציא מרשות זו לזו, צריכים עירוב ביניהם. ובית הלל אומרים, ממשיך רש"י, אין מחיצה זו חילוק רשות, דמחיצה שפלה היא, כמפרש בגמרא. אילכך, עירוב אחד לכולן, ובתוך הטרקלין נמי מוצאים מזו לזו בלא עירוב, שהטרקלין מחברן, וכיוון דה ביניהם אין צריך עירוב, נעשה אחד מהן שליח לכולן. דה אמרים לכמן, 5 שגבו את עירובן, כלומר ששורים בחמישה בתים בחצר, ועירבו ביניהם, והבו להו חדה, זה הופך אותם להיות כמו, כאין יחידה אחת, ואם באים לערב עם אחרים, עירוב אחד לכולן. ומודין ממשיך רש"י, כשמקצתן שורים, ראינו במשנה, מקצתן שורים בחדרים או בעליות, דעבלו כ5 בתים, ולא דמו לחמישה שגבו את עירובן שלי, לא עירבו ביניהם. אמנם למדנו רש"י על המשנה, ורש"י הוסיף הרבה הבנה למשנה שהיא בעצם סתומה, אבל עדיין חסר לנו פרטים מה נחשב החלוקה בין חבורה לחבורה, שראינו מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כעת אנחנו רואים מעוינים. בשוליים, תחת הכותרת מבנה, אנחנו מציירים מעוין ואותיות א' ב', 2 לשונות ברב נחמן, מתי חולקים בית שמאי ובית הלל במשנה. בהמשך אנחנו נראה פס כפול, שתי דעות נוספות, רבי חייא ורבי שמעון בר רבי, מתי חולקים בית שמאי ובית הלל. בהמשך הגמרא מביאה ברייתא כדי לבחון איזה מן הגישות האלו צודקות. הגמרא, אמר רב נחמן, מחלוקת, כוונה בין בית שמאי ובית הלל, במסיפס. אומר רש"י, מחלוקת בשרשויותיהן חלוקות במסיפס. מה זה? מחיצה נמוכה של חתיכות עצים. דהתם לבית הלל בית אחד הוא, ודמו לחמישה שגבו את עירובן. דהני נמי כמי שעירבו דמי. הם נחשבים יחידה אחת. זה אם מה שמפריד בין חבורה לחבורה זה מסיפס. אז בית הלל אומרים שאין צורך להם לערוך עירוב חצרות בין כל חבורה וחבורה, ובית שמאי אומרים גם בזה שהוא כל כך קלוש, בכל אופן זה נחשב חלוקה, ובית שמאי אומרים עירוב לכל חבורה וחבורה. נתרגם את זה למעשה. על פי רש"י במשנה, אם החבורות האלו רוצים להוציא מהטרקלין לחצר בזמן שיש עוד עוד בתים בחצר, אז כמו כל אחד מהבתים צריך לתת לתת מזון לעירוב חצרות, כמו כן לפי בית שמאי כל חבורה וחבורה צריכה לתת פת לעירוב חצרות. לפי בית הלל שאר הבתים בחצר כל אחד נותן פת לעירוב חצרות, אבל אלו שבטרקלין, מאחר שמה שמפריד בין אחד ואחד הוא מסיפס באלמה, מספיק עירוב אחד, הם נותנים עירוב אחד ליצירת עירוב חצרות עם שאר הבתים שבחצר. חזרה לגמרא, איקא דאמרי, אמר רב נחמן, אף במסיפס מחלוקת. אומר רש"י, אף במסיפס מחלוקת, דלא תימא בית שמאי במחיצה עשרה הוא דעשרי, ובמסיפס מודו, אלא אפילו במסיפס נמי עשרי. נראה לי שיש כאן חידוש מצד בית הלל, שלפי זה אם אתה אומר שאף במסיפס מחלוקת, משמע שחולקים לא רק במסיפס אלא גם במחיצת עשרה טפחים, שלפי בית הלל לא רק במסיפס מספיק עירוב אחד לכולן אלא גם במחיצה עשרה. אנחנו חוזרים לגמרא, עוד דעות בנושא מה נחשב החלוקה בין חבורה לחבורה בטרקלין. פליגי בא רבי חייא ורבי שמעון בר רבי, והם חולקים בהסבר המשנה. חד אמר מחלוקת, הכוונה בין בית הלל ובין בית שמאי, וכאן רצוי לעיין בציור מספר 32 בפירוש חי. הדעה הזאת אומרת מחלוקת במחיצות המגיעות לתקרה, זה מחיצה רציני יחסית מאחר שהוא מגיע לתקרה. אני אומר מחיצה רציני אבל בערבון מוגבר, והכוונה שלי לדברי תוספות בשורה האחרונה בדף, שם התוספות אומר דהכה איירי במחיצות הרעי, כגון יריעות שמפסיקים עד התקרה. זה לא מחיצה של בלוקים אלא מחיצה של בד, אבל הוא כן מגיע לתקרה. זה נחשב לפי הדעה הזאת נקודת המחלוקת, אבל מחיצות, ממשיך הגמרא, אבל מחיצות שאין מגיעות לתקרה דברי הכל, כוונה גם בית שמאי, עירוב אחד לכולן. אם הם רוצים להצטרף לעירוב חצרות עם הבתים שבאותו חצר, מספיק שתושבי או דיירי הטרקלין בזמן שהמחיצות שמפרידות ביניהם אינם מגיעות לתקרה, מספיק עירוב אחד מצידם. וחד אמר, שיטה הזאת מחמיר יותר, מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל במחיצות שאין מגיעות לתקרה, אבל מחיצות המגיעות לתקרה דברי הכל, גם בית הלל צריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. כעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בית הלל. אתם רואים מקור תנאי שש שורות, ואחרי המקור הזה הגמרא תחזור לברר דרך לברר את השיטות המוראים ששמענו עכשיו, ארבע דעות בעצם במה נחשב חלוקה, לאור מה שנלמד עכשיו בברייתא. אז אחרי המסגרת אתם רואים, למען דאמר במחיצות המגיעות לתקרה מחלוקת וכולי, אחר כך ולמען דאמר במחיצות שאין מגיעות יותר מחלוקת וכולי, ואז בשורה אחרי זה אתם יכולים לראות כבר אות א' במעוין, מילה אחרונה בשורה, להח לישנה דאמר. אנחנו ראינו שני לישנות ברב נחמן, וגם את שני לישנות האלו אנחנו רוצים לברר אותם לאור הברייתא, המקור התנאי שנלמד עכשיו. הגמרא אומרת מיטיבי, אמר רב יהודה הסבר, זה חלק משמו הסבר, ורש"י אומר השם חורפי, שהוא בעל סברה, הוא היה חריף, קרי להכי. אז אמר רב יהודה הסבר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מחיצות המגיעות לתקרה, שצריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. אם אנחנו נעצור פה, האם ראינו אמירה כזאת שבמחיצות המגיעות לתקרה זה נחשב לכל הדל, כולל בית הלל חלוקה? התשובה לכך, כן, ראינו לשון כזה, ראינו דעה כזאת, וזה היה בעמוד א', שתי שורות מסוף העמוד, נקרא מה שכתוב שם. אבל מחיצות המגיעות לתקרה דברי הכל, כלומר אין מחלוקת, צריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. מה שקראנו עכשיו מתאים לשיטה הזאת. ובכן נמשיך בגמרא בעמוד ב', למען דאמר במחיצות המגיעות לתקרה מחלוקת, תיופתא, המקור הזה הוא נגד הדעה הזאת שראינו בעמוד הקודם. בעמוד הקודם היה דעה שבמחיצות המגיעות לתקרה כולי אלמה צריכים עירוב לכל אחד ואחד, וכאן אנחנו רואים שבמחיצות המגיעות לתקרה זה לא מחלוקת. אבל בעמוד א' ראינו דעה שבמחיצות המגיעות לתקרה זה כן מחלוקת, אז המקור הזה הוא תיופתא לדעה הזאת. ולמה דאמר במחיצות שאין מגיעות לתקרה מחלוקת, סייתא, זה מה שכתוב במקור כאן, אז הוא מהווה סיוע לדעה שראינו בעמוד א' שאמר כך. והך לישנה דאמר רב נחמן מחלוקת במסיפס, נשלים פה, אבל במחיצה רגילה בית הלל מודים, תיופתא, כי פה כתוב במחיצה רגילה בית הלל חולקים. כשאמרתי מחיצה רגילה, הכוונה ואפילו מחיצה עשרה. אפשר לראות ברש"י, שורה ראשונה, להך לישנה דאמר רב נחמן מחלוקת במסיפס, אבל במחיצות מודו בית הלל, דהיינו שזה מהווה חלוקה, תיופתא, דהבהדיה קטני, במחיצות עשרה, שאו, מטילים, זאת אומרת, לא מחייבים עירוב לכל אחד ואחד. ממשיך הגמרא, להך לישנה דאמר רב נחמן, הלישנה השנייה של רב נחמן, אף במסיפס מחלוקת, כאן השאלה, למה תהווה תיופתא? האם המקור הזה מהווה תיופתא ללישנה השנייה של רב נחמן? נסתכל ברש"י. דיבור המתחיל בשורה שלישית מלמעלה, אלא ללישנה בתרה, דקמר, דבמסיפס נמי אסרי בית שמי, מי למה תתהווה הברייתא הזאת שלמדנו כאן תיופתי תקטני במחיצות הוא דפליגי הבמסיפס מודו, כך היה אפשר לדייק, ובמודו קלוק דהיינו בית שמי מודים שזה לא נחשב חלוקה, אבל ללשנה שנייה ברב נחמן מסיפס לבית שמי כן נחשב חלוקה, וגם בזה חולקים עם בית הלל. אז השאלה, האם זה המקור זה תיופתא? אמר לך רב נחמן, פליגי במחיצה כמו שכתוב במקור כאן למעלה, ועדין במסיפס כמו רב נחמן בלשנה שנייה, והיידק המפליגי במחיצה כאן בבריתה להודיעך כוחן דבית הלל, כמה שהם מקילים שגם אם מדובר בחלוקה על ידי מחיצה לא צריך עירוב לכל אחד ואחד. שאלה, ולפלגי במסיפס במקור הזה למעלה, למה שלא נציג את המחלוקת בעניין מסיפס להודיעך כוחן דבית שמי, כמה בית שמי הם מחמירים שגם בחלוקה קלושה כזאת צריך עירוב לכל אחד ואחד? התשובה, כוח דהתרה עדיף. מצד התנה הוא מעדיף לראות כוח של המתיר, של המקל. מה מיוחד בכוח של המקל? זה מובא במפרשים בין היתר, כי כדי להקל אתה צריך להביא הוכחות להצדיק את ההקלה, מה שאין כן במי שרוצה להחמיר אפשר להחמיר גם בלי הוכחות ברורות. לכן אנחנו אומרים כוח דהתרה עדיף. יש לעיין במערי מקומות ש מצוטטים כאן בשוליים להסבר בנושא הזה. בכל אופן, ככלל כוח דהתרה עדיף, התנה מעדיף להראות הכוח של המקים. אמר רב נחמן, אמר רב, הלכה כביהודה הסבר, שבמחיצות המגיעות לתקרה מודו, כלומר גם בית הלל מודים שצריך, שזה נחשב חלוקה וצריך עירוב לכל חבורה וחבורה. וכאן אנחנו מתחילים נקודה ארוכה כמו שמסומן מצד הגמרא בערך שבע שורות הבאות. אמר רב נחמן בר יצחק מתניתין נמי דייקה, קריאה מדוקדקת במשנה יבסס יגלה אותו דבר. דקטני ומודים, דהיינו אין מחלוקת בזמן שמקצתן שורים בחדרים ובעליות שצריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. מהי חדרים ומהי עליות? אילמה, כאן אפשר להיעזר בציור מספר 33, אם למה חדרים, חדרים ממש, שלא היו מחוברים מעולם. לא איזושהי אולם גדול שנחלק על ידי מחיצות. אבל אם אתה אומר שחדרים זה חדרים ממש, שאף פעם לא היו מחוברים. ועליות, עליות ממש. פשיטה, מה שמובא במשנה הוא פשוט שצריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. אין צורך לתנא ללמד על כך. אלא עליו, כאין חדרים, כאין עליות. פירוש חי, ציום מספר 34. ומי נהומה נחשב כאין חדרים, כאין עליות, מחיצות המגיעות לתקרה. שמע מינה שבמקרה כזה מודים אין מחלוקת. וזה מתאים לדברי רבי יהודה הסבר בשורה ראשונה בעמוד שלנו, שלא נחלקו בית שם בית הלל והמחיצות המגיעות לתקרה. זה מרומז, או זה הכוונה של המשנה עצמה בבבה, בפסקה הזאת, שהם מודים בזמן שמצטן שורים בחדרים ועליות וכו'. בשוליים, תחת הכותרת נושא, סלש מדבר, אתם רואים מספרים רומאים, אחד ושתיים, שני לשונות בברייתא שקובעת מתי חולקים בית שמאי ובית הלל, יש לחלק בין מקרה שבני טרקלין מביאים עירובן למקום אחר בחצר, או שאותם אחרים מביאים עירובן לטרקלין. בכל לשון הגמרא תשאל כמן אז לה הדתניה, היא תביא ברייתא ותשאל כפי מי הברייתא הזאת. הגמרא תנא, במה דברים אמורים? הרש"י מסביר במה דברים אמורים. דאסרי בית שמאי, כשהם מוליכים העירוב באחד משאר בתי החצר. זה המשך הגמרא. אני קורא עוד פעם בגמרא, במה דברים אמורים? שבית שמאי הם מחמירים, שמחייבים עירוב לכל אחד באחד, כשמלכים את עירובן של בני הטרקלין למקום אחר, באחד משאר בתי החצר. אבל אם היה עירובן של שאר בני החצר, שאר הבתים בחצר, בא אצלן, שהם מביאים את הפת של כל אחד ואחד לטרקלין, דברי הכל, כלומר אפילו בית שמאי, עירוב אחד לכולן. אנחנו חוזרים לרש"י, אבל אם היו שאר בני החצר מביאים פיתן לטרקלין, דברי הכל וכולי, והי תנא מדקמפליק בין מקום אחר לבא אצלן, סבירה לי תמיו דבית שמאי ובית הלל לאו במחיצות פליגי, אלא אפילו לבית שמאי נמי טרקלין מחברן, הבניין מחבר אותן, ואין צריך עירוב ביניות. והבלו כחמישה שגבו את עירובן, וסבירו להו דחמישה שעירבו את חצרן, ובאין לערב עם חצר אחרת, אם מוליכין שם את עירובן, אין אחד מהן שליח לכולן, אלא כולן צריכים לתאם פת. ואם עירוב בא בבית אחד מהן, כולן שווין שם. והנך דתרקלינמי, כיוון דרשות אחת היא להני דבו דאי. וכאן רש"י מתייחס לאפשרות השנייה שהוא דחה מקודם, דאי לבית שמאי רשויות חלוקות הן, והן לא עירבו, כי עירוב בא אצלן, מה הווה? למה שלא יהיה חיוב בכל אופן לעירוב לכל אחד ואחד? אנחנו חוזרים לגמרא. שוב פעם נדגיש שהתנא, הברייתא הזאת, מחלקת בין, לגבי האנשי הטרקלין, החבורות בטרקלין, מחלקת בין מקרה ש הם מוליכים את עירובן למקום אחר, בניגוד או בשונה למקרה שאחרים, השאר בני החצר, מביאים את הפת שלהם לטרקלין. כמן אז לה הדתניה, חמישה שגבו את עירובן. כשמוליכים את עירובן למקום אחר, נגיד יש חצר ויש חמישה תושבים דיירים בחצר, והם עשו עירוב חצרו. עכשיו הם רוצים לעשות עירוב עם חצר על ידו, שיאפשר להם לטלטל מחצר לחצר. אז האנשים האלו שעשו עירוב חצרו והם מוליכים את עירובן למקום אחר, עירוב אחד לכולן. אין צורך לכל אחד ואחד מהם לתת עירוב נוסף. בשוליים מציינים רש"י בדף סמך וב עמוד א', אני רוצה לקרוא יחד איתכם את הרש"י בסמך וב עמוד א', בשורה ראשונה בשורות הקצרות שם. אחד מערב על ידי כולן, כותב רש"י בדף סמך וב, כגון שתי חצרות ופתח ביניהם, ובאו לערב זו עם זו. אחד מוליך עירובה של זו בתוך של זו, והווה שליח לחבריו. כדתניא בהאי פירקא, וכאן רש"י מציין את הביתא שלנו, כאן בעין ב', חמישה שגבו את עירובן. כשהם מוליכים אותו למקום אחר, אחד מוליך על ידי כולן. לפי הברייתא כאן, הדגשנו את הביטוי למקום אחר במעוין. רואים שהתנא הזה סובר שגם במקרה שמוליכים את העירוב למקום אחר, עירוב אחד לכולן, אז מי התנא שיגיד כך? כמן? כבית הלל. כי במקור הקודם שהתחיל עם המילים במה ואומרים מתי בית שמי עושרים, דהיינו מתי הם מדגישים את החלוקה, שם כתוב כשמוליכים את עירובן למקום אחר. וכאן כשמדובר למקום אחר לא רואים חלוקה, זה מתאים לבית הלל. ואיקה דיאמרי, ממשיך הגמרא, במה דמום אומרים שבית הלל מקילים? רש"י כותב, ואיקה דיאמרי ובהא פליגי, ובית שמי סברי, אף הפי שרשות אחת היא, ודמי לחמישה שירבו ועירוב בה אצלן, אפילו הכי כולו באי לערובי, ובית הלל סברי, כיוון דעירוב בה אצלן לא. חזרה לגמרא, במה דברים שבית הלל מקילים? כשהיה עירוב בא אצלן, אבל אם היו מוליכים את עירובן למקום אחר, דברי הכל, כולל גם בית הלל, צריכים עירוב לכל חבורה וחבורה. עכשיו, לאור הברייתא הזאת, אנחנו שואלים, כמו מקודם, כמן אז לה הדתניא, כפי מי, כפי איזו שיטה שייך הדבר הבא. חמישה שגבו את עירובן, כשמוליכים את עירובן למקום אחר, עירוב אחד לכולן. זה אותו ברייתא שראינו מקודם. עכשיו לאור המשנה השנייה, אנחנו כאן קוראים על מה? הבאת או הולכת העירוב למקום אחר. והתנא כאן אומר עירוב אחד לכולן. מה מובא באיקא דאמרי כשמדובר בהולכת עירוב למקום אחר? זה לא מחלוקת, זה דברי הכל, גם בית הלל צריך עירוב לכל חבורה וחבורה. וכאן אצל המעוין שהוליכו את העירוב למקום אחר, עירוב אחד לכולן, כמן? זה לא כאחד, זה לא כאחד בית הלל, ובוודאי לא כבית שמי. אז הוא, הברייתא הזאת, לפי הלישנה השנייה, הוא דלא כחד, לא בית הלל ולא בית שמאי. משנה חדשה, בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו אחים ואביהם בחצר אחת, ואחרים גם כן גרים שם. האם צריכים עירוב לכל אח ואח? גם מומלץ לפתוח ציור מספר 36. המשנה, האחים שהיו אוכלים על שולחן אביהם. לציין מראש שלא להצטמד להסבר או תרגום מילולי על הנלמד. נחכה לגמרא שתפרש את הדברים. אז אנחנו רואים אחים שהיו, כפי שהתנא מכנה את זה, אוכלים על שולחן אביהם וישנים בבתיהם, צריכים עירוב לכל אחד ואחד, אם רוצים לערב עם שאר בני החצר. לפיכך, אם שכח אחד מהם ולא עירב, מבטל, כלומר הוא צריך לבטל את רשותו. אי מתי? בזמן שמוליכים עירובן במקום אחר. תהיינו להניח את העירוב באחד מבתי שער בני החצר. אבל אם היה עירוב בא אצלן, או שאין עמהן דיורים בחצר, אינן צריכים לערב. רש"י על המשנה, וישנים בבתיהם, והם ואביהם ואחרים דרים בחצר אחד, שצריכים עירוב לכל אחד ואחד, אם רוצים לערב עם שאר בני החצר, וטעמה מפרש בגמרא. מבטל את רשותו, זה מדובר על אחד ששכח ולא השתתף בעירוב, צריך לבטל את רשותו. אי מתי? בזמן שמוליכים את עירובן לתיתו באחד מבני שאר בני החצר, באחד מבתי שאר בני החצר. תאויל והוזקקו לעירוב, אמרינה בגמרא, מיגו דשאר דיורים עשרי, דהיינו, שאר הדיורים הם באמת בתים נפרדים, והם כל אחד יכול לאסור על השני אם הוא לא מערב, אינו נמי עשרי, וצריכים כולן ליתן פת. הועיל וחלוקים דיוריהן בלינה, ומקבלי פרס, זה הפירוש לאוכלין השולחן אביהן, כפי שאמרתי מקודם, לא להצטמד לאיזושהי תרגום יהודי, אלא הם מקבלים מנות, מקבלי פרס הן, כנמוקי בגמרא, שאין אוכלין בבית אביהן ממש. ממשיך רש"י, אבל אם היה עירוב כל החצר בא לבית אביהן, שלא הוזקקו לעירוב, דאמרינה בפרק, במי שהוציאו, בית שמניחים בו עירוב, אין צריך ליתן את הפת, והם כולם, האחים האלו, נמשכים בו. אנחנו כעת חוזרים לגמרא. הגמרא פותחת בשאלה, שמת מינה, האם יש להסיק ממה שראינו במשנה, מקום לינה גורם, ולא מקום אכילה כוונה? כי במשנה ראינו ברובד של תרגום מילולי, הם אוכלים ביחד, הם אוכלים על שולחן אביהם, השינה הוא בנפרד, והמשנה אומרת שצריכים עירוב לכל אחד ואחד. אז סימן שמקום לינה הוא הגורם, או הגורם או המחייב לעירוב נפרד מצד כל אחד ואחד מהם. אבל הגמרא דוחה, אין להסיק מסקנה הזאת מהמשנה, אמר רבי יהודה מרב, במקבלי פרס שנות. מה שכתוב, אוכלין על שולחן אביהם, כמו שהסברנו מקודם, לא ממש, הם לא אוכלים ביחד ממש, אלא מקבלים מנות מבית אביהם. ולכן יוצא שגם הלינה בנפרד, וגם האכילה הוא בנפרד. אז מה המחייב במתן פת בנפרד אי אפשר להסיק מסקנה מהמשנה. תוספות מוסיף הערה כאן, נלמד ביחד במקבלי פרס שנו, ואף על פי דמקום פיתה ולינה בבתיהם, ההני מה שאוכלים משל אביהם, יש בכל זאת השפעה בכך שהם מקבלים מנות מבית אבא. ואם היה עירוב בא עצנם, או שאין עם מהם דיורים, אין צריכים לערב. חזרה להגמרה. נפנה קודם לשוליים, תחת הכותרת נושא. איזו מבנים מחייבים השתתפות בעירוב חצרות? אומר הגמרא, תנו רבנן, מי שיש לו בית שער, אכסדרה ומרפסת בחצר חברו. ויש לומר, גם אם מדובר שהבן אדם ישן בבית שער, אין הרי זה, אין אוסר עליו. כך אומר תוספות, מי שיש לו בית שער אינו אוסר עליו, אף על פי שדרים בו, כי נתנן כמן בפרק עצם משתתפים. אז אם יש מי שיש מי יש למישהו אחד מהמבנים האלו בחצר חברו, הרי זה אין או אוסר עליו, זה לא מחייב אותו להשתתף בעירוב חצרות. דהיינו, אם הוא לא נותן, הוא לא מהווה אוסר, הוא לא אוסר על השעה. עכשיו עוד מבנים, בית התבן, בית הבקר, בית העצים ובית האוצרות, הרי זה אוסר עליו. רבי יהודה אומר, אינו אוסר על המקום דירה בלבד. אמר רבי יהודה, מעשה בבן נפחה, שהיו לו חמש חצרות באושה, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, אינו אוסר אלא, ואם אנחנו נדלג על הקטע שבסוגריים, אנחנו קוראים ברצף, שמה אינו אוסר אלא מקום דירה. בתוך הסוגריים, הלשון הוא צריך תיקון, וכתוב, אינו אוסר אלא בתוך הסוגריים, בית דירה בלבד. בית דירה סלקדאית, מה רק זה אוסר, אלא אמא מקום דירה. מהי מקום דירה? יש כאן שתי דעות, רב אמר, ואנחנו ממשיכים לדף עין גימל, מקום פיתה. שמואל אמר מקום לינה. אנחנו נגענו בזה לפני כן, אבל לא הגענו למסקנה, ומתברר שזה מחלוקת. המקום פיתה זה המקום שהוא אוכל שם, ולפי שמואל מקום שהוא לן שם. כעת הגמרא מעלה קושיה על בסיס מקור תנאי, וכתוב מי טבעי, ראינו שתי דעות לפני כן, מה נחשב עיקר מקום של אדם. אז ונגד מי בא הקושיה? אז בברייתא, במקור התנאי הזה, אנחנו נראה שיש הדגשה על מקום לינה, ומילא אפשר לומר שזה קושיה על רב שמר עיקר מקום של אדם הוא מקום אכילתו. אני חושב שיש גם מקום לומר שבדיון הנוכחי, אמנם התחלנו בקשר למי חייב להשתתף בעירוב חצרות, אנחנו מביאים פה מקור שעניינו קשור יותר לעניין עירוב תחומים, מה נחשב מקום שביתה של אדם, אבל המכנה המשותף הוא מה נחשב עיקר מקומו של אדם, בין לגבי עירוב חצרות, בין לגבי מקום שביתה. מטיבי הרואים, נציין שמקום אכילתן הוא בעיר. והקייצין, מה זה קייץ? רש"י בשורה הראשונה, שומרי תאנים השטוחים בשדה ליבשן לקציעות. אז האנשים האלו וגם והבורגנים ושומרי פירות בזמן שדרכן ללין בעיר, הרי הן כאנשי העיר, ויש להם מן העיר 2,000 אמה לכל רוח, והעיר עצמה נחשב כדלת אמות. המושגים האלו למדנו עליהם בעבר, והם מושגים הקשורים לדין תחום שבת. בכל אופן, אם דרכן ללין בעיר, אז העיר נחשב מקום שביתתם. בזמן שדרכם ללין בשדה, למרות שאוכלים בעיר, יש להם 2,000 לכל רוח, דהיינו ממקום לינתם בשדה. אז אנחנו רואים כאן שמקום לינה הוא הקובע. אז זה קושיה על רב. הגמרא עונה, חתם, במקרה הזה שהם לנים בשדה. ענן סעדי, דאי ממתו להו ריפתה חתמים, היו מביאים את הלחם שם לשדה, תפי ניחלו, הם היו מעדיפים את זה. נסתכל ברש"י, הכי גרסים, דאי ממתו להו ריפתה לחתם, תפי ניחלו, הועיל, וצריכים לשמור שישנים שם כל הלילה. אז היו מעדיפים גם לאכול שם. לכן אין כאן, מקור ברור נגד דברי רב. אמר יוסף, לא שמיע לי השמיטה. אני לא שמעתי את דברי רב שמקום פיתה גורם. אמר לאבי, את אמרת ניהלן, והה אמרת ניהלן. רש"י מציין פה, כמו שהוא מציין בהרבה פעמים בש"ס, הדו-שיח מופיע שרב יוסף בשלב מסוים נהיה חולה והוא שכח את תלמודו, ורואים פעם אחר פעם שבא אביי ומזכיר לו שהוא עצמו אמר את הדבר שהוא טוען, שהוא רב יוסף טוען שהוא לא שמע. אז נחזור ורק נציין שהשורות הבאות, שש שורות הבאות, מסומנים כתשובה ארוכה, דהיינו תשובת אביי לרב יוסף, שהוא עצמו אמר את דינו של רב, שמקום פיתה גורם. אני קורא עוד פעם, אמר לאביי, את אמרת ניהלן, ואהה אמרת ניהלן, ועל הדבר הבא אמרת, האחין שהיו אוכלים על שולחן אביהן, ודהיינו משנתנו, וישנים בבתיהן, צריכים עירוב לכל אחד ואחד. ואמרינה לך, שאלנו אותך, שמע מינה, האם יש להסיק מכאן מקום לינה גורם? גורם שהם ישנים בבתיהם, אז כל אחד צריך לתת עירוב חצרות בנפרד. אז משמע של מקום לינה הוא גורם. ואמרת לנה, לבתה רב יוסף, אמרת לנו, אמר רב יהודה, אמר רב, ומקבלי פרס שנו. דיינו, הם אינם אוכלים על שולחן אביהם ממש, ולכן צריכים עירוב לכל אחד ואחד. וניתן להסיק מכאן שאם היו אוכלים ממש על שולחן אביהם, אז לא היו צריכים לתת עירוב כל אחד ואחד. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו מקרים שונים של מקבלי פרס. מתי אמרינן עירוב לכל אחד ואחד, ומתי סגי מספיק בעירוב אחד לכולן. אחד, חמש נשים. אדם שיש לו, הוא נשוי ויש לו חמש נשים. שתיים, חמישה עבדים. שלוש, בן אצל אביו. ארבע, תלמיד אצל רבו. הגמרא, תנו רבנן, מי שיש לו חמש נשים מקבלות פרס מי בעליהן, וכל נוסיף פה, וכל אחת יש לה דירה לבדה אמו בחצר, וחמישה עבדים מקבלים פרס מרביהן, מהאדון שלהם. רבי יהודה בן בתרה מתיר בנשים, מה הכוונה? הוא מתיר להן לטלטל מבתיהם לחצר גם בלי עירוף, ואוסר בעבדים שהם אינם נמשכים אחרי רבן, אז לכן הם נחשבים נקרא לזה יחידות נפרדות, ואין כאן אחדות. רבי יהודה בן בבא הוא אומר את ההפך, מתיר בעבדים שהאדון והעבדים נחשבים יחידה אחת, ולכן אין צורך לעירוב חצר בנפרד לכל אחד ואחד, ואוסר בנשים. אמר רב, מה הייתה עם רבי יהודה בן בבא? מה המקור לדבריו? דהיינו, הוא מחשיב את העבדים ורבן כיחידה אחת. תשובה, דכתיב, הפסוק אומר, ודניאל ביקרה מלכה. איך ניתן להבין את המקור הזה? נסתכל ברש"י. ביקרה מלכה, בכל מקום שהוא, בכל מקום שדניאל נמצא, חשיב לי ביקרה, זה שער, ביקרה מלכה. אמנם דניאל הוא לא היה עבד במובן הרגיל, אלא הוא היה אחד ממשרתי המלך, ובכך אפשר לכלול אותו גם במסגרת עבד. יש בתוספות בראש העמוד, ודניאל ביקרה מלכה, פיוס רבינו חננאל, וסימנך בבא שער. רבי יהודה בן בבא הוא הדעה שכולל את העבדים ורבן כיחידה אחת. תירה, בפסוק כתוב, ודניאל ביקרה מלכה, שער, פיוס, רבי יהודה בן בבא הוא מתיר בעבדים, ובבא ותירה הכל שער. נראה דמי תקרא לסימן ולטעם לדבריו. נחזור לגמרא. פשיטה בן אצל אביו כדאמרן, כבר טיפלנו בזה, בנושא הזה, בן אצל אביו, אישה אצל בעלה ועבד אצל רבו, הנקודות האלו, הדוגמאות האלו, פלוקתא דרבי יהודה בן בתרה ורבי יהודה בן בבא, כמו שלמדנו עכשיו. תלמיד אצל רבו, מאי? תלמיד כאן דר אמו בחצר, הוא מקבל פרס ממנו. כך אומר רש"י, תלמיד אצל רבו דר אמו בחצר, הוא מקבל פרס ממנו, מאי? תא שמע. התשובה של הגמרא תופסת אצלנו בגמרות המסומנות חמש שורות, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אתם רואים צורת משולש, שתי הוכחות. תלמיד אצל רב, תלמיד המקבל פרס, אינו צריך לערב בנפרד. תשמע, דרב בי רבי חייא, רב שלמד אצל רבי חייא, כשהיה הרב מקבל פרס מי בי רבי חייא, אמר, אין אנו צריכים לערב, שאנו סומכים על שולחנו של רבי חייא. ורבי חייא בי רבי, זה אפשר לומר דור קודם, רבי חייא היה באותו מצב אצל רבי, אצל רבי הנשיא, אמר, אין אנו צריכים לערב, שהרי אנו סומכים על שולחנו של רבי. כעת צורה חדשה, צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו סדרה של שאלות. אז רואים אחד פה, בשורה הראשונה בשורות הרחבות עוד אחד, ובהמשך עוד שש שורות באה רמי בר חמה. בא מיני אביי מי רבה, חמישה שגבו את עירובן. כשמלכין את עירובן למקום אחר, דהיינו לחצר אחרת, עירוב אחד לכולן, או צריכים עירוב לכל אחד ואחד. אם זה נשמע מוכר, אתם לא טועים. ראינו בעמוד הקודם, יש לנו חץ, היה ברייתא שהתייחס לזה, חמישה שגרבו את עירובן, כשמלכין את עירובן למקום אחר, עירוב אחד לכולן. תוספות כאן מאיר, תוספות השני, כותב, ויאף אגב דאביי ידע להי ברייתא דליאל. ותוספות מוכיח שאביי עצמו ידע, ממנו דע בסוף פרק מי שהוציאו, פריך מינה לרבה, הוא אביי מקשה לרבה, דקמר לדידך, קשה, ישמעאל קשה גבי עירוב משום קניין. לא צריכים להיכנס לסוגיה, למדנו אותו כבר. בכל אופן, תוספות מסביר, לא שאל כאן לרבה, אלא כדי להקשות לו ממתניתין. זה נראה בעוד כמה שורות בגמרא, כאן. אז היה סיבה לאביי לעלות, או להפנות שאלה זו לרבה, כי היה לאביי מטרה אחר. בכל אופן, אנחנו חוזרים לגמרא. השאלה היא, האם עירוב אחד לכולן, אחרי שבחצר הראשון הם עשו עירוב חצרות, עכשיו הם הולכים את ה... הם רוצים להתחבר עם חצר על ידו, חצר שני. אז אמר לי, רבא עונה, עירוב אחד לכולן. מספיק שהם מוליכים את העירוב שלהן לחצר השני. אין צורך לכל אחד ואחד מהדיירים בחצר הראשון להוליך עירוב פרטי או נפרד לחצר השני. עכשיו, אביי שואל, והאחין, המקרה של אחים שראינו במשנה שלנו, דכי גבו דמו, הם כאילו עשו עירוב, הם יחידה אחת, וקטני צריכים עירוב לכל אחד ואחד. אנחנו נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל, והאחין דמתניתין כגבו את עירובן דמידה קטני. אם אין, אם הם דיורים, אין צריכים לערב. ולגבי אותם אחין, ובכן אנחנו רואים אותם אחים שהם נחשבים כיחידה אחת, ובכל זאת וקטני צריכים עירוב לכל אחד ואחד. יש לנו חץ מצד הגמרא, אפשר לחזור לראות את הציטוט הזה במשנה בעמוד הקודם. בכל אופן, לפי דברי רבה, שהם בעצם גם מובאים בברייתא שהזכרנו, כתוב שהם כשמוליכים את העירובן למקום אחר, עירוב אחד לכולן. אז מה אפשר לומר ליישב את המקורות? הגמרא עונה, הכה במה יסקינן, כגון דאיקה דיורין בהדיו. מה שכתוב פה במשנה, שאותם אחים שהיו בחצר בזמן שמוליכים עירובן במקום אחר, צריך עירוב לכל אחד ואחד, זה בגלל שיש דיורים נוספים. דמיגו דהני אסרי, מאחר שהדיירים הנוספים שהם אינם מהמשפחה הזאת, הם אינם אחים, הם אוסרים, הני נמי אסרי, אז ממילא האחים גם כן אוסרים, ובכך מחייבים עירוב בנפרד לכל אחד ואחד. נסתכל ברש"י, הכה במה יסקינא דאיקא דיורין בהדיו, ומוליכין, המילה הזאת דמתניתין שמופיע במשנה, אפילו בחצר שלהם כמה, דהיינו לא רק מקרה שהם מוליכים את העירוב שלהם לחצר אחר כדי לחבר את שני החצרות, אלא אפילו בחצר שלהם עצמם שהם מערבים עם דיורים שעימהן. ממשיך רשי, דמיגו דהני עשי והזקיקו לעירוב, תם זרים מחייבים עירוב, הני נמי עשי איש על אחיו. אבל שתי חצרות ופתח ביניהם, וגבו אלו עירובן לעצמן, והותרה חצרן, ואלו לעצמן, והותרה חצרן, או שדרין באחת מהם אב ובניו בלא דיורים אחרים, ובאו לערב זו עם זו, הועיל ואין אוסיר עליהם ולקה מיגו, אחד נעשה שליח לכולן. די קנמי דטעמה משום מיגו דקטני, במשנה נאמר בפירוש, או שאין אימהם וכולי. יש אימהם דאיקה מיגו, אותו מיגו מיגו שהזרים עושים, אז כל אח עושה על השני. אז אפשר שוב פעם לדייק, אם יש אימהם דיירים זרים דאיקה מיגו, צריכים עירוב לכל אחד ואחד. וטעמה דרשה משום דיורין הוא, זה שכתוב ברשה שצריכים עירוב לכל אחד ואחד, זה בגלל שיש דיורים נוספים. אנחנו חוזרים לגמרא, הכי נמי מסתבר שהטעם שצריכים עירוב לכל אחד ואחד כשמדובר באחים, זה בגלל המיגו שהזכרנו. דקטני, כתוב במשנה, אימתי, בזמן שמלכין את עירובן במקום אחר. אבל אם היו עירובן בא אצלם, או, וכאן הדגש, שאין דיורים עם האם בחצר, אין צריכים לערב. אין צורך לעירוב ביניהם. דהיינו, אב ובנו בחצר אחת, נכון, כל אחד יש לו בית משלו, אבל אם אין דיורים זרים, אז הם נחשבים יחידה אחת. שמע מינה. שאלה חדשה, בא מיני רב חייא בר אבא מאפששת. בני ברב, בני ישיבה, דאכלי נעמה בבאגה, הם אוכלים את הלחם שלהם בבקעה, ועתו וביתי, ביתי הם לנים, ישנים, וביתי בבי רב, בבית המדרש. כי משכינן, זה המילה הזאת, כשמודדים, והוא תחומה, התחום שבת. אגב, מוקדם יותר, ראינו שרצינו לדון במה נחשב עיקר מקומו, ראינו לגבי עירוב חצרות, וגם לגבי קביעת תחום, מקום השביטה. אז הנה אנחנו מזכירים את הסוגיה השנייה, דהיינו תחום שבת. אז יש כאן אכילה במקום אחד, דהיינו בבגה, והלינה במקום אחר. מאיפה, מאיזו נקודה מתחילים את מדידת האלפיים אמה? מבי רב משכינן להו, או מבגה משכינן להו? אמר לי רב ששת עונה, משכינן מבי רב, ממקום לינה. שאלה, והרי נותן את עירובו בתוך אלפיים אמה, ואתי ובית בביתי. יש אדם שרוצה להמשיך את התחום שלו לכיוון מסוים, והוא שם את העירוב בתוך אלפיים אמה, נגיד לכיוון צפון, ואתי ובית בביתי. תמשכינן לתחומה מי עירובי. המדידה היא ממקום שהוא הניח את עירוב תחומים ולא ממקום לינה. אז אמרת מקודם רב ששת ענה שמודדים ממקום לינה, וכאן אנחנו רואים דין שלא כך. אמר לי, אז רב ששת עונה, בהו במקרה הזה שאדם לן בביתו והוא הניח את עירובו רחוק מביתו תוך 2,000 אמה, במקרה הזה, בהוא, ענן צדי, אנחנו עדים לכך, ובהדה ענה צדי. בשני המקרים אנחנו עדים, והגמרא מפרשת. יש כאן שני מקרים, המקרה של הבירב, והמקום של אותו שהניח עירובו. והוא, במקרה שהוא נתן עירובו בתוך 2,000 אמה מביתו, ענן צדי דאי מיתה עלי הטעם, אם היה יכול לדור במקום עירובו, ניחלה, הוא היה מעדיף את זה. ולכן מודדים משם. ובהדה, בהקשר לבני הישיבה, ענן צדי דאי מיתו להו ריפתה לבי רב, ניחה להו תפי. אם היו מוליכים את המזון לבית הרב, היה נוח להם יותר. ולכן עניתי שכשמדובר במקרה של הבי רב, יש למדוד את התחום מבי רב. לעניין השאלה הבאה, שאלה האחרונה, אני חושב שיש להקדים ללמוד יחד דברי רש"י כדי לדעת לקראת מה אנחנו הולכים. דיבור המתחיל, האב ובנו, הרב ותלמידו, כרבים דמו, הגמרא תשאל, כרבים דמו או כיחידים דמו, לעניין שתי חצרות, זו לפנים מזו, ודריסת רגל הפנימית על החיצונה, ותנן במעיטים, אם היו של יחידים, שיחיד דר בפנימית, תהוויה רגל המותרת במקומה, אין עוד דיירים שם שאוסרים, אז הוא נקרא רגל המותרת במקומה, אינה אוסרת שלא במקומה. זה שהיא זכאית בדריסת הרגל על החיצונה, זה לא נחשב שהוא הפנימי אוסר על החיצונה עד שיעשו עירוב ביניהם. ואם של רבים, אותו פנימית, ואם של רבים ולא יובה פנימית לעצמה, דהוי רגל האסורה במקומה, אוסרת על החיצונה, אפילו יובה חיצונה לעצמה. נחזור לגמרא, באי רמי ברחמה רב חיסדא, אב ובנו, הרב ותלמידו, שהם נמצאים בחצר הפנימית, כרבים דמו או כיחידים דמו. אנחנו ראינו שאם הם נחשבים כרבים, אז הם אוסרים על החצר החיצונית עד שיעשו עירוב ביניהם. אבל אם הם כיחידים, אז לא. עוד שאלה, צריכים עירוב או אין צריכים עירוב? ורש"י מוסיף פה צריכים עירוב בשאין דיונים אחרים עמהם. יש כאן רק אב ובנו, או רב ותלמידו וזהו. 3. מבוי שלהן, ניתר בלחי וקורה או אין ניתר בלחי וקורה? גם פה נצטרך לעבור לרש"י. ניתר בלחי וקורה דקיימלן, אין מבוי ניתר בלחי וקורה, כלומר לחי או קורה, עד שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. אז אם יש שני בתים בחצר, אחד גר בו הרב והשני תלמידו, ואם תמצא לא מהני כי יחידים דמו, אחה מי חשבינן שתי חצרות, אחת של אב ואחת של בן, כחדה חצר? אז אם אנחנו אומרים כך, ולא משטרי מבוי דידו, אי אפשר להתיר את המבוי, כי אין כאן חצרות ברבים, ומבוי שלהן ניתר בלחי וקורה, זה בהמשך הגמרא. אז השאלה נשאלה לגבי שלושת הלכות האלו, איך מגדירים אב ובנו, רב ותלמידו. זה השאלה שהופנתה לרב חיסטה. אמר לי, רב חיסטה עונה, תניתוע. אפשר ללמוד את התשובה מהמקור הבא. אב ובנו, הרב ותלמידו, בזמן שאין אימהן דיורין, ובחצר להם אין עוד אנשים, הרי הם כיחידים, ואין צריכים לערב, ומבוי שלהם ניתר בלחי וקורה. כאן צריכים הסבר. אם הם נחשבים כיחידים, אז למה המבוי של ניתר בלחי וקורה? רש"י כותב, ומבוי של ניתר בלחי וקורה, ואף אגב, דאין צריכים לערב חצרות. מכל מקום פתוחות לא. אנחנו הוספנו בשוליים אצל הכוכביות, כך כתבנו, נראה לי, בכוונת רש"י, שבמציאות יש חצרות, לשון רבים, הפתוחות לא למבוי, ובכך ניתן להתירו בלחי וקורה. ברצוני לחזק את מה שאמרנו כרגע על ידי דברי הריטב"א. אני קורא יחד איתכם לשון הריטב"א. ומשום דפשיטא לדינא דשתי שאלות ראשונות שהם חשובים כיחידים, הכוונה כרבים דם או כיחידים, ואמרנו כיחידים, ולגבי צריכים עירוב או אין צריכים עירוב, אז אמרנו אין צריכים עירוב, ולגבי שתי השאלות האלו הם חשובים כיחידים, ושאין צריכים לערב, כמי בי עלי, אם נאמר, וכיוון שכן, אין כאן שתי חצרות, או לא. הוא פשט לי ממתניתה, וראינו שרב חיסטה ענה מהמקור התנאי שציטטנו, דאף אגב דכיחידים דמי להן איתרתי, שתי חצרות חשבין עלו להיות, המבוי ניתר בלחי או קורה, ואין צריך לחיים או פס ארבע, זה אלו הם התיקונים למקרה שלא מספיק לחי או קורה. אז למה כאן כן, ומכל מקום חשיבות מבוי יש כאן, שאילו היו דרים שם אחרים צריכים עירוב, ואפילו הם בעצמם אותם האבא והבנים, הם אינם מקבלים פרס. וכן פירשו רבותיי, עד כאן שיעורנו להיום.